בעזרת השם, לפי הסדר שקבענו, שכאשר אנחנו נמצאים בימים מיוחדים שדורשים עדכון של הלכות שקשורות לזמנים הללו, אז אנחנו עוסקים בהלכות שעוסקות בכך. אז אנחנו נדבר בעזרת השם בשיעורים על דיני ימי הספירה וספירת העומר. כידוע שגם בשולחן ערוך זה שתי סימנים נפרדים, שבין אפילו מרחק של חמישה סימנים. בסימן פ' ט' מדובר דיני ספירת העומר, ודיני ימי הספירה הם בתו צד יגים. ואני חושב שזה כאילו אותה יהודה ואויד לקרוא, שבעצם דיני ימי הספירה באמת לא מתחילים בתו צד יגים. תו צד יגים זה עדיין בלכות פסח. מדובר שם על דיני תפילות הפסח, כן? תפילת ערבית, תפילת שחרית, תפילת מוסף, כל מיני טעויות שאנשים עשו, מוסף שחל בשבת וכו' וכו'. אז יש את תו צד יגים, את תו צד יג, צד יג א', צד יג ב', צד יג. הצדיקים מתחילים דיני ימי הספירה, כי בעצם כל מנהגי האבלות שבספירה לא מתחילים לפני איסור חג. שואלים אותי, אנחנו נדבר עוד מעט על שחיום, אז נחזור על זה שוב. בואו נתחיל את הדינים. בשולחן ערוך נאמרו כמה שיטות במניין הימים שנוהגים בהגבלות של ימי הספירה. בכלל זה רק למד ג' ימים, ונחלקו הפוסקים איך מונים את ה-33 יום הללו, אם זה מתחיל מיד התחלה נגמר בל"ג בעומר או מתחיל בראש חודש אייר וכו'. יש כמה שיטות, אבל הלכה למעשה נהגו שכל ימי הספירה חוץ מל"ג בעומר ועוד כדלהלן, אז נוהגים את כל הדינים של ספירת העומר. כמו שהרבי אמר בהתוועדות, מי שרוצה לראות את זה במקור, בער בחוקוי, זה תפשין חובב, ובוכם אחוז יסיב, מבויס דלת, הרב אומר בתוך הדבורים, יש דעה בשולחן ערוך, שמלמד ג' בעומר ואילך נפסק עניין האבילות, ואף שאין נוהגים כן, הרב בפירוש אומר שלא נוהגים ככה, הרי זו דעה. ומילא כן הוא בפנימיות וברוחניות, והרי במסביר את העניינים הרוחניים של הדבר. רק פה אנחנו רואים שזה באמת הנוהג הזה שנוהגים שבעצם חוץ מל"ג בעומר וכמה ימים לפני חג השבועות, כשנדבר להלן, נוהגים בכל ההגבלות של ימי הספירה. אבל כמובן שיש משמעות לעובדה ההלכתית שבל"ג בעומר לכאורה זה נפסק, וכפי שגם באמת להלן נתייחס במצבים מסוימים, מצבי שעתת חג מסוימים לדבר הזה. תודה רבה. אבל בנוגע לתספורת, על פי קבלת האריז"ל, ההגבלה הזאת שלא להסתפר בימי הספירה נוהגת בכל ימי הספירה, וזה כולל גם את יום ל"ג בעומר וימי ההגבלה עד ערב חג השבועות. וכלשון ספר המנהגים, שם מועתק מה שהרבי כתב, כשהסתפרו בימי ההגבלה קודם ערב חג השבועות, לא הייתה רוח אדמו"ר נשמתו עדן נוחה מזה. אדמו"ר נשמתו עדן זה הרבי הרש"ב. אגב, אני רואה שאתה מסתכל שבשולחן ערוך יש שם חסר שם סעיף. אתה יודע שחסר שם סעיף, כן? למד ג' יום עם אלו, אתה שם סלב, יש סיף שמתחיל, הוא לא מדבר בכלל שיש עניין של למד ג' מתחיל שם, התחלתי מספירת העומר, ולמד יום עם אלו, איך מונים אותם? איזה למד ג' יום? מי אמר בכלל למד ג'? זה בולט מאוד לעין שלך שיש לו סיף. זה אחד המקומות, זה מין בניין אב כזה, שלפעמים חסר אפילו סעיף שעליהם בשולחן ערוך של האדמו"ר הזקן, והמדפיסים לא כתבו חסר כאן. אני משתמש בזה במקומות נוספים גם כן, לגבי ליישב קושיות מסוימות. אבל לאחר הזמן רשמתי את זה פעם לעצמי, אחרי מצאתי שהרב באמת כותב את זה באחד ההערות ולמדת באחד השיחות, האיגרות קודש, אני לא זוכר איפה, באיזה הערה ראיתי שהרב מתייחס לזה שיש פה חיסרון ברור, שחסר פה סעיף. כל פעם נחזור לענייננו. אז כפי שאמרנו, בנוגע לתספורת על פי קבלת האריזה, לא מסתפקים בכל ימי הספירה, כולל ל"ג בעומר. אבל בערב חג השבועות מסתפרים, וכפי שגם ראינו שהרב כמה פעמים ראינו שהרב נהג ככה שיסתפר בערב חג השבועות. בליל ערב החג, האם מותר גם כן מהלילה, כלומר לא רק בערב חג השבועות מעלות השחר ואילך, גם בלילה שלקראת ערב חג השבועות האם מותר? אז כפי שסיפרתי פעם ששמעתי מפי הגאון המקובל מר מוטח אליהו זכר צדיק לברכה, ששאלתי אותו בתור מקובל מה דעת הקבלה בעניין, והוא אמר לי שמפורש של מותר. ואחר ראיתי שבאמת בספרים שנתפסו לאחרונה דנו בזה הפוסקים והביאו מכל מיני גדולי וקדושי ישראל שהתירו לי, אנחנו נמצאו גם כאלה שאסרו. אבל אני מוסיף, כי יהודה ועוד לקרוך, יהודה ועוד לקרוך, שפה שרב שמואל ויטל, כדוע שזה בנו של רב חיים ויטל, הוא חיבר את השמואל לשעורים, וכייץ בזה, הוא מספר בהגאות של שער הכבודס, הוא כותב שאבי ורב חיים ויטל נהג להסתפר ביום ממחת, ביום 48 לספירה. ויש בזה סוד גדול, הוא אומר, אז נכון שאנחנו לא נוהגים ככה, אנחנו מצפפים רק בערב שבועות, אבל בסדר, אנחנו מכבינים גם בערב שבועות, אבל בליל, בלילה שלקראת אפשר גם כן לצרף לזה את מה שחיים התעשה
לזה.
רגע, לאט לאט, נגיע לזה. שנה הזו, שחל ערב שבועות בשבת, מסתפרים כבר בערב שבת, למרות שזה עדיין לפני ממתת לעומר. כך כותב גם כן הגאון רב שלמה זלצמן זלמן דבורקין שהיה רב ב-770 ובקובץ רזה שעמוד 61 הוא מביא מייסר רב שכשחל באופן כזה נהג ככה גם הרבה. הוא מספר ככה שהוא בעצמו הסתפר בערב שבת כמו השנה ששבת זה ערב חג השבועות ובערב שבת הוא הסתפר. הוא כותב שם, וכשהתחיל הספר לספר אותי, נקרא הספר לידי הטלפון מחדקוף, המזכיר של הרבי, וביקש אותו שביכולתו לעבוד תכף לכבוד קדוש האדמו"ר שליט"א לספר אותו. שאתה כואב חצי ראש מסופר. אבל זהו, עובדה, אז אנחנו רואים במפורש שככה הוא נהג, וככה הרבי בעצמו, הנה, חדקוף קורא לו לבוא לספר את הרבי, ביום ממחת לעומר, כמה ששבת חל ערב חג השבועות, אז ביום ערב שבת שלפניו כבר מותר. כל זה מדובר, שאמרנו שגם בל"ג בעומר לא מסתפרים, כל זה מדובר באנשים כערכנו, אבל כשחל יום הולדת של גיל שלוש, של הילד הקטן, שיש עניין של אופשרניש, חל בימים שבין פסח לל"ג בעומר, אז הרב כותב שלספר את הילד בל"ג בעומר, והרב כותב, ואנחנו מעתיקים את המכתב בשער, וזה מועתק בשער הלוך ומינק, שטוב יותר להתחיל התספורת ביום ל"ג בעומר, והסעודה וההתוועדות אפשר להמשיכה גם בלילה של אחרי זה, כמו שראינו הנהגת קדוש עצמו וחומי אדמור בעת כישורי התנאים של ביתו הצעירה הרבנית שאינה עליה ושלום השם יקום דמה. מה היה שם אני לא יודע אצל הרבנית שאינה בכישורי התנאים שלה, אבל וגם פה אנחנו לא רואים את השאלה מה הייתה הבעיה של השואל, שעל זה הרב כותב לו שאפשר לעשות את התספורת ביום ואת ההתוועדות בלילה של אחריו. כנראה שאולי מישהו בקשר על את הרב שזה בעיה כי בל"ג בעומר רוצה לעשות התוועדות, בל"ג בעומר אין זמן מתי לעשות התוועדות, רצים לתהלוכס או של רשב"י וכיוצא בזה, וזרה הייתה פה חופה בירושלים בל"ג בעומר, וממש האנשים הכי קרובים לחתן לא היו בחופה, בקושי ארגן שם מניין, או שהיה בזמן של התהלוכה פה בירושלים, או שזה האנשים שהיו במירון. בלילה לאט לאט התאספו כולם, אבל אז כנראה שזה היה בכותב, זה לא קשור. את התספורת תעשה בל"ג בעומר, ואת ההתוועדות תעשה במוצאי, תעשה בלילה של אחריו. כשחל היום הולדת של הילד אחרי ל"ג בעומר, אז הרב אומר לדחות את התספורת עד ערב חג השבועות, אבל לא יותר מזה. וערב חג השבועות זה גם כזמן לא כל כך נוח אולי להתוועדות, אז אפשר לעשות את זה כפי שאמרנו כבר בלילה שלפניו, כן? אז בלילה שלפני, בלילה שלפני ערב חג השבועות, אז יעשו את האופשרני ויעשו את הפברנגיה, ולמחרת יכינו את היום טוב בשמחה וטוב לבוק. אבל לפני, להקדים את התספורת, לפני שהתינוק נהיה בן שלוש, זה הרב לא הסכים אף פעם. רק לאחר וגם לאחר, רק כמה שחייבים על פי ההלכה, אבל לא יותר מזה. כלומר, כיוון שזה עניין גדול מאוד, כפי שהמכתב הידוע שהרב כותב לאלה שחוגגים את האופשר הראש. עכשיו, מה כלול בתספורת? כמובן שזה תספורת של השיער, אבל כשמדובר בנשים שהם מותר להם למרות ולגלח מקומות שיער אחרים בגוף, אם זה שיער הגבות והריסים, אם זה כאילו עכשיו המקומות הנסתרים שבגוף, אז זה לא נכלל בגדר התספורת, וזה מותר גם בימים הללו. וכמו כן מותר את התספורת לצורך מצווה, אם זה משנוהגות שלפני תבילה נוהגות להסתפר או לגלח חלק מהשיער, או אם זה לצורך צניעות, מכיוון שהאישה שמה לב שהשיער חורג מחוץ המטפחת ולא יכולה להסתדר ולהצניע אותו כראוי, וכדי שזה יהיה או יסגר נפי הלוחר, חייבת קצת להוריד מהשיער, גם זה מותר. נטילת ציפורניים, אין שום בעיה, גם בימי הספיר מותר לטול ציפורניים בלי שום הגבלות. עכשיו בענייני השמחה, אז כפי שאמרתי על הניוס דייטי, כל איסורי השמחה בימי הספירה מתחילים רק אחרי חג הפסח. מתקשרים, שואלים, מותר מוזיקה עכשיו? מותר? כל יוצא בזה מדמייני השמחה שנדבר להלן, התשובה היא רק אחרי חג הפסח מתחילים כל הדברים הללו. ככה נמצאתי לבית גם כמהיועם יועם. איפה מופיע ביועם יועם ההוראה שלא מבחים שריון מהספירה? למחרת איסור חג. כפי שהרב כותב שזה היועם יועם, זה כתוב בהקדמה שזה ספר שאמור לתת מנהגים והוראות איך להתנהג ביום יום, היום יום, היום יום זה וזה לעומר. ופתאום אתה מספר לנו שנוהגים שלא מברך שחיון בימי הספירה. איפה היית עד עכשיו? הם שואלים את האנשים, קנו כל מיני בגדים, פת נשים זה יותר שכיח, שהם קונו עוד כמה סוגי בגדים, כמה דברים שצריך לברך עליהם שחיון, אם מותר להם בכל המועד פסח לחדש, אין שום בעיה. האיסור הזה מתחיל למחרת איסור חג. כפי שאמרתי מקודם, גם בשולחן ערוך זה מחולק לכאורה העניינים של דיני אבלו, שמי הספירה מתחילים רק אחרי חג הפסח. הקולפונים, אז בואו נראה מהם הדברים שהם באיסורי השמחה. מה שלא אסור, וזה גם אחד הדברים שרבים שואלים, האם מותר לרחוץ בים, בבריכה, בנהר, יודע, כל מיני סוגי רחצה של תענוג, אז אין בזה שום בעיה, מותר, רק מה שצריך בימים הללו להיזהר לא להיכנס למצבי סיכון. כיוון שהימים הללו הם ימים ש, איך נקרא לזה, מידה שורה חמים, לא כל כך בגילוי, ויכולים להיגרם חס וחלילה אסונות, לא עלינו ולא אף יהודים, וכפי שידוע באמת, שלא תקום פעמיים צרה ולא יהיה רק טוב לישראל. צריך מאוד להיזהר, הולכים לים, בבקשה, אבל לא לרוץ לגלים הגבוהים ולכל מיני הרפתקאות של להראות גבורות ונפלאות. זה לא הזמן עכשיו. עכשיו צריך להיזהר, לא להיכנס למצבי סכנה. ליקודים ומחולות, כתוב בשולחן ערוך שהם אסורים בימים הללו. מותר לעשות סעודות, מותר לעשות מסיבות, כל מיני, כן, שוב, זה בסוגי השאלות ששואלים, רוצים לעשות מסיבה לחברות, יש מסיבת סוף שנה, מסיבת יום הולדת, כל מיני מסיבות והתוועדויות, אין שום בעיה, בלבד שיהיה ללא ריקודים ומחולות, זה מה שאסור. ניסויים כמובן, שלא מתחתנים בהם בימי הספירה, יש שמקילים כבר משלושת ימי הגבלה, כלומר, חוץ מלהגבור, כמובן, אז כבר בשלושת ימי הגבלה, שלושה ימים לפני חג השבועות כבר מתחילים לעשות חתונות, ובאמת משמע ככה, בעקרות קודש כותב הרב במפורש שעושים חתונות לפני חג השבועות, לא כתוב שם בדיוק מתי הכוונה לפני חג השבועות, אבל הספרן של הרב, רב שלובר לוין, זה שחיבר את השורמורכם, אמר, מכבס החדשים שתוציא וכולו, הוא כתב לנו לפעם ככה, שהיה מעשה בשנת תפשין למדבד, בחתונת רב, לא יוכתב את השם של מי, שהיה בעיה של יום פנוי בנוגע לחתונה, הרבי הורה להם לעשות את זה בשלושת ימי הגבלה. אז ככה, יש מקילים עוד יותר, שהחל מראש חודש הם כבר עושים חתונות, כן, כידוע. אפשר גם לראות כמה ראשים נוצצים ככה מראש חודש, מתחילים כאן להסתפר. זה בטח שלא, זה כבר אמרנו מקודם, שהרב לא רוצה שזה יהיה עד ערב חג השבועות. אבל בנוגע לחתונות יש הרבה שמקילים כבר מראש חודש, אבל זה מצאתי מפורש באגרות קודש של הרב בחלק ט', עמוד מ"ו, הרי בקובטה בנוגע לקבוע זמן חתונה, זלפס פשטנדליך, מובן מאליו, זלפס פשטנדליך, ביידיש, זה מובן מאליו, נית ראש חודש סיבנו, לא ראש חודש סיבנו, ולכן איז אינדי ספירתה, כלומר מובן מאליו שלא יהיה בראש חודש סיבן, שהוא בימי הספירה, כלומר הרי במחשיב את ראש חודש סיבן די בימי הספירה, אז בעצם, אין שיטת ביניים שלישית. יש כאלה שמקילים מראש חודש, שמקילים בשלושת ימי הגבלה. שלושת ימי הגבלה נראים בפורש הרבה מתיר, ראש חודש ימי אנחנו רואים שהרבה בפירוש לא מתיר, במילים אחרות יוצא בעצם שלא עושים חתונות מראש חודש ועד, אבל משלושת ימי הגבלה כבר אפשר לעשות חתונות. ניסויים בל"ג בעומר בעצמו, פה יש לדון. בשכונו עושים את תוף צליגים לסיפי, יש שתי דעות, האם כל ענייני הספירה מותרים כבר מהלילה או רק מהבוקר? ל"ג בעומר זה יום שמתיר את הגבלות של ימי הספירה, נכון? אבל מתי מתחילים ההיתרים הללו? כבר מהלילה וערב ובוקר או שרק מהבוקר? תראה בכותב שם, ולכן בשיטה שסבורה שרק מהבוקר מסתיים את הבילות של הספירה, כותב אל תראה, ולכן אומרים תחנון בתפילת המנחה של ערב למד ג', כי בעצם במה זה תלוי? כשמסתכלים בסידור של אדמו"ר הזקן לפני למנצח יענחו, שם כתוב את הימים שלא אומרים תחנון. אחרי כן כותב אדמו"ר הזקן שכשלא אומרים תחנו גם בערב, היום לא אומרים חוץ מערב, המנחה, מנחה שלפני ערב השנה, מנחה שלפני ערב יום כיפור, כן? במנחה של לפונוב לא להגיד תחנו, זה תלוי. אם היום תבוקבה בלילה, אז המנחה זה המנחה שצמוד לחג. אז כמו שבמנחה שבערב שבת וערב יום טוב לא אומרים תחנו, כך במנחה שצמודה לאחד החגים האחרים, כן? או שבשנה אנחנו במנחה לקראת יוטס קיסטוף, כלומר, לא אומרים תחנון. אבל אם החגיגה מתחילה רק מהבוקר, אז המנחה לא צמודה לשום חג, בלילה זה עדיין לא חג. אז לכן מנחה שלפני ערב ראש השעונה, אומרים תחנו מדוע, כי בראש השעונה מתחילה חג מהבוקר, ועל דרך זה, זה מה שקובע. אומר פה אדמור הזקן, של השיטה שסבורה, שמתי מתחילה היום טוב של הגבומר, רק מהבוקר, אבל בלילה עדיין נוהגים מהגבלות, אז המנחה שלקראת לגבומר, באמצע שיעור זה מתחיל כבר מהלילה. אז זאת אומרת שבעצם אפשר להתחתן, אפשר לעשות חתונות כבר מהלילה. אז בעצם ככה שמתי לעצמי על גיליון השולחון אורך על תרב שלי, אבל אחרי כן התחילו להתפרסם כבר כל השיחות הישנות שהרב דיבר בשנים הראשונות ועוד כל מיני דברים. וכשאני הייתי צריך לערוך את שער הלוך ומינק, ואחרי כן אפילו בחלק הנוסף אחרי כן הוסיפו את זה יותר נכון, הם הביאו השיחה של הרבי שאחד השנים הראשונות, שהרבי אומר ככה, ממש הרבי אומר את הנקודה שאמרנו, שאף הפי שבשולחן ערוך לא יחיה בבירור בשני הדעות, אף הפי כן מזה שכתב בסידור שבמנחה של ערב ל"ג בעומר תחנו, מובן של סוף כל סוף הכרעתו היא של ל"ג בעומר מתחיל מן הלילה. הכל בסדר, אבל פתאום אני רואה שהרבי מסיים שם בשיחה הזאת שהדבר נוגע במיוחד לגב עריכת חתונות כשהקביעות של ל"ג בעומר בערב שבת. מה הקשר? מה הקשר? זה כאילו משמע שהרבי בכל זאת חושש לדעה השנייה, כשחל ל"ג בעומר בערב שבת זה זמן דחוק לעשות חתונות. ערב שישי אנשים רצים מעבים על מקווה לתפילה לעשות קניות, להכין את השבת בישולים, פתאום אתה רוצה שיעזבו הכל ויתלבשו יפילכו לחתונה. אז במצב כזה תעשה את החתונה בלילה, אבל לולי זאת בכל זאת הרבה רוצה שאנחנו לא ניכנס דיין. ככה משמע, הדבר היחיד שיכולת להבין, הדבר נוגע במיוחד גם ברכת חתונות כשהקביעות של ל"ג בעומר בערב שבת. הדברים האחרונים הם משהו יכולה שאם זה לא מוכרח, אז כלומר שזה לא חל ברב שבת, אז בעצם כדאי לעשות את החתונה ביום, ביום ל"ג בעומר, לא בלילה של השבת.
היו דברים מעולם שעשו חתונות בערב שבת.
כן, בירושלים עשו את כל החתונות, גם הרבים שלנו התחתנו בערב שבת, חלק גדול מהם. כן, אבל זה לא, זה מחד, זה כשהציבור הוא כמו שהיה פה בירושלים בימים ההם, כולם באו לאכול בחתונה, זה היה עולם אחר. זה, כיום זה לא כל כך קל. בכל אופן, זה בנוגע לעניין בסעודת מצווה כגון בשבע ברוכס, מי שהתחתן בל"ג בעומר. חוזרים לזה שאמרנו שכתוב בשולחן ערוך שהריקודים והמחולות אסורים, למרות שמותר לעשות מסיבות וחגיגות, אבל ריקודים ומחולות אסורים בימים הללו. בסעודת מצווה כגון שבע ברוכס למי שהתחתן בל"ג בעומר ויש לו שבע ברוכס בימי הספירה של אחריו, או בברית, פדיון הבן, בר מצווה, אז בגדולה הפוסקים שסבורים שמותר לרקוד. שמחת וורט לא נחשבת לסעודת מצווה, אבל מצאתי שבאחד מגדולה הפוסקים שדן בנוגע לשמחת הכנוס הספר תרא. איך בספר תרא? בהספירה. הבנתי שמחר, מתי שמוסי שמר בשביל לגילוני שמאסר מנדל דייץ' מחר בערב עושים לי לכסיבי הספר תרא או משהו. לא יודע, מכנוס הספר תרא, כסיבי הספר תרא, לא הבנתי בדיוק. אקופונים, יש לך בספר תרא וצריך לעשות את כל השמחה בסוסן שסביב ריקודים ומחולות, עובדים ברחובות, כנרוג, עובדים בית הכנסת וכו', זה כתוב שמותר.
שנה שעברה הפיצו שיחה של הרבי, שהרבי אומר שלמשל בלג בעומר שצריך להזמין בתי ספר לתהלוכה בזמן שזה לא לג בעומר, כן? שזה כמו שנה שעברה, אז היה נדחה, כאילו, אז בתי ספר חגגו לג בעומר, לא בלג בעומר עצמו. אז יש שיחה של הרבי שאם עושים סיום מסכת בחגיגה, אז אפשר להשמיע מוזיקה.
כיוון שזה עושה אותו לסעודת מצווה.
כן.
נכון, בפרשת יוסף.
אז זה מועיל גם לכל מיני, אז זה יועיל גם לריקודים או רק להשמעת מוזיקה?
מוזיק.
רב מדבר רק על השמעת מוזיקה.
כן, אבל ידוע שסיום הסרט נחשב לסעודת מצווה. כן, השאלה אם צריך ריקודים. העניין הוא, מה שאני חושב שבעצם בברית, כן? אז מי שנוהגים בריקודים במחולות בברית, אבל מי שלא נוהגים בכלל, כפי שאצל אשכנתוסים בדרך כלל, פחות או יותר לא, אני בהחפות בבריתות של הילדים שלי, של הילדים, לא ראיתי שעושים ריקודים בברית, ריקודים עושים בבר מצווה, בקושי, בחתונה, כרבה, אבל בברית, אבל דווקא אצל אחרים לנסוע הספרדים, מוזיקה דווקא, וכפי שאמרתי לכם, בסדרכם מדובר אפילו שהמוזיקנט היחיד בעיר, יושב שיבש אחרי שלושת ימי הבילות ראשונים שהוא כבר ישב, אפילו מוצאים אותו, יש סברה להוציא אותו מהשיבש שיעבוד לנגן בברית. זה ממש חלק בלתי נפרד מהברית, שיהיה כלי זמר בשעת הברית. טוב, ייתכן שזה אולי תלוי בזה, שכלי מוזיקה אולי יותר חלק חשוב של העניין, וכשאתה לא עושה את זה, אז כאילו אתה מחסיר מהארבע שמחה, השאין כן, הריקודים אולי יותר חמור. אין יודע, אבל סביר להניח שאם כתוב במפורש שסיום מסכת עכשיו לסעודת מצווה, אז אם בסעודת מצווה מותר ריקודים, אז מותר ריקודים גם בזה. אבל אם כל השנה כשעושים בסעודת מסכת לא רוקדים, בדיוק עכשיו רוקדים לכבוד זה שזה ספיר, מנצלים את זה לזה, זאת השאלה על זה. על קרפונים, בנוגע למוזיקה בכלל, אז יש הקלטה בפוסקים, בנוגע לזמננו, שהמוזיקה היא לאו דווקא מושמעת בכלי נגינה, אלא בכל מיני אופנים אלקטרוניים. מוזיקה בכלל יש בפרמגודים, יש מקורות כבר עתיקים שמוזיקה לא מנגנים, אפילו כל השנה זה לא סיפור פשוט, מי שלומד פעם התחסתי שבו בסימן האחרון, זה גמרא מפורשת, זה הרמב״ם, מי שאומר פרק אחד ליום, יש מי שאומר פרק אחד ליום, כמונו, אז היום היה, נכון? היום למדנו ברמב״ם, מילים מאוד חריפות בעניין הזה, כאילו שאסור, באיסור גמור לשמוע מוסיקה כל השנה, בסעודת יין, אז אסור בכלל, ובכלל, קיצר, זה לא פשוט. אז נכון שאנחנו כאן מקילים, ויש את הסימן האחרון ביחסתי, שמה ששם מדענים פוסקים בזה, מוצאים את תרי, אבל כשזה מגיע לימי הספירה, אז כתוב במפורש רבים, בגדולי הפוסקים האחרונים, הקדמונים כבר שלו. שאלה רק נשאלת, כאשר אין לנו מוזיקה, לא מנגנים בכלי נגינה, יש חיקויים, כן? אז הסברה ליתר, זה בוא נגיד שמישהו יודע, ויש אנשים שיודעים, יש את המוזיקה הווקלית, אתם מכירים את זה? אנשים קלטות, אנשים משמיעים קולות, ממש אתה יכול להיות בטוח שאתה שומע פה איזשהו כלי נגינה כפשוטו.
משעשע יותר. יותר משעשע.
כן, זה ממש מדהים, מדהים. זה לעבדי גם אצל הגויים. הקלטות כאלה שאנשים שהם... אז מישהו יגיד שזה מוסיקה, אסור לשמוע מוסיקה בימי הספירה. עומדים פה אנשים, ומשאים מהפה קולות שטוק טוק 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 כל מיני זה. אוי, מוסיקה. לא, זה לא מוסיקה, נכון? זה חיקוי של מוסיקה. אז הסדרה לתאר היא שבעצם מה יש לנו פה? יש לנו איזשהו מכשיר אלקטרוני שיש לו איזה פטנט כזה שהוא יודע לחכות קולות שכאילו החצוצה וכאילו הצד שני, הפוסקים שדנו בזה, כולם דעתם שווה לאסור את זה, גם רב משה פיינשטיין, גם המיחסי יצחוק, גם רב שלום זלמן אוירבוך וגם הרב עובדיה, ואלה בחלק וו סימן, דווקא היום ראיתי את התשובה שלו, חלק וו סימן, שכחתי טוב, מותר לי כבר לשכר בגיל שלי, אז ראיתי את התשובה שלו, הוא גם כן נותן מאוד לאיסור, שבעצם אין להתיר את זה, אבל כפי שדיברנו כבר פעם, בדור שלנו ממש זה העסק הרבה יותר מסובך מאשר היה בזמנים שגדולי הפוסקים הללו כתבו מה שכתבו, כי גם אז בעצם כדי לשמוע מוזיקה זה לא היה משהו אחר דבר זמין כ... זה לא היה סדר שאנשים הסתובבו 24 שעות עם ווקמנים וכל מיני דברים באוזניים ושמעו מוזיקה כל צעד ושאר, ולכן באים ואומרים, תשמע, נכון, גדולי הפוסקים הקדמונים עשו מוזיקה, אבל מה זה היה מוזיקה? זה היה מאורה, בחתונה היה מוזיקה, כן? אצל ברון רוטשילד, בטח היה גם כן כפסנתר כנף, שאכלו את הסעודות, אז היה שימו מוזיקה. אבל בבית רגיל של יהודי שגר בוורשה, בלובלין, אני יודע איפה, במרקש, מי היה לו מוזיקה בבית? מי היה מוזיקה? בשביל לשמוע מוזיקה אתה צריך להביא איזשהו אורקסטרה שתבוא ותנגן לך. אבל היום שזה הפך להיות מין דבר כזה שהחיים מסתובבים סביב למוזיקה. כל פעולה שנעשית יש איזה ליווי מוזיקלי בשטח, כן? ועל הבוסטר שמגהצת, היא חייבת לשמוע מוזיקה ברקע, אחרת היא משתגעת מכל חולצה שלו, או כל מיני הערימה של החולצות שלו עדיין לא גועצו. אבל כשמזוות, המוזיקה, פתאום, אופי, אופי, ברוך השם, וכך כששוטפת קרילים, וכך כשמשקיעים את הילדים לישון, צריך שיהיה מוזיקה ברקע כל הזמן. ואז אומרים שכאשר אתה פתאום מדמים מלשון דממה, פתאום... יש שקט, פתאום יש לך לחץ באוזניים. משקט כזה מועקה את נופלת על הבן אדם. אני תקוע עכשיו הממטס יומי, שאי אפשר לשמוע מוזיקה, אנשים פשוט, זה משגע אותה. ולכן יש יותר גישה, נקרא לזה גישה סלחנית יותר בהלכה לעניין הזה, ואומרים ככה, שכאשר הכוונה לא כי אני רוצה לשמח את עצמי, אני צריך את זה בשביל להרגיע את העצבים, או בשביל, באמת, כאשר במקום שכדי לשמוע מוזיקה חסידית שמעוררת לדברים טובים, כן? לא מה שקוראים מוזיקה חסידית, פופ חסידי ורוקנרול חסידי. מתכוונים מוזיקה חסידית באמת, שניגונים שמעוררים את הבן אדם, חסידי שניגונים, אז נוטים יותר להקל, אבל לא למשל צריכים להשכיב את הילדים לישון. וכיוצא בזה מה הדברים? אז אפשר להקל קצת יותר עד כמה שאפשר, כמה שנדרש יותר נכון, אבל לזה כפי שאנחנו מדגישים את זה תמיד במצבים דומים, שבהגדרה הידועה שדברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, היא אתה רשאי להתירו בפניהם, לא להשמיע בתור מוזיקה מתוך הבית שלי בוקים צלילי מוזיקה עד לב השמיים, להשתדל אם אפשר זה באמת יעשה באמצעים שדרך אוזניות שאני שומע ולא הציבור מסביבי, וגם זה נדרש בשביל להרגיע את הילדים שירדמו, אז גם כן לשים את זה ברמת הווליום הלא גבוהה, כדי שעד כמה שאפשר זה לא ישמע בחוץ שמבית של יהודי שאומר תורה מצוות פתאום נשמעת מוזיקה. כי אתה לא שם שלט בחלון, רבותיי מצטערים, כאן יש אנשים שלא יכולים בלי מוזיקה. זה כמו אדם שנאלץ לאכול בראש, בצום. אז גם שם כתוב שלא ניתן לשב באיזשהו מסעדה באמצעי ולא יכול, לאכול בצינה, כיוון שאתה לא יכול להתנהג באופן של היתר כאשר אתה יודע שזה זמן של הציבור זה אסור. אני באיגרס מויש כותב רבי שפייש שגם את הילדים שהגיעו לחינוך לחנך אותם להימנע משמיעת מוזיקה, מי שרוצה לבדוק את זה באיגרס מויש אורחיים חלק ד' סימחף א' עוד ד'. אבל כמובן שמדובר מזה צורך לימודי, ילד שלומד מוזיקה, ילדה שלומדת מוזיקה, או שמישהו מלמד מוזיקה שזה המקצוע שלו, אז זה ודאי שאפשר להקל יותר.
נגיד שתהיה
לחזונס רכת, מה? חזונס, חזונס נחמה משפויר תשובה עמית, תסמום כדליבה. בפרט שהלווים, אוי, לא. עכשיו, דברים נוספים ששואלים, האם מותר לעשות טיולים בימי הספירה, זה מאוד נוגע, בפרט בתי ספר. השנה, שנת הלימודים מסתיימת מאוחר מאוד, כי אנחנו כבר סוף שנה מעוברת, אבל הרבה פעמים הטיולים של סוף השנה בבתי ספר יוצאים דווקא בימי הספירה, והתשובה היא, אין צורך להימנע מטיולים בימי הספירה. עד הרבה, המון קאצ'ר כותב, שעל פי הקבלה, הימים האלה מסוגלים דווקא, אם מישהו צריך לעשות איזשהו טיול, זה זמן טוב לעשות אותו. אבל כפי שאמרנו מקודם, גדולי הפוסקים הקדמונים כבר כותבים להימנע ממצבי סכנה בימים הללו, ולכן כשצריך לעשות טיולים, לעשות טיולים לא במקומות מסוכנים, כמו האלה שכל שנה שומעים שנעלמים בים המלח שם בנקיקים ובערים בגבוהות, אני אף פעם לא הייתי שם, אני לא יודע בדיוק מה יש שם, אבל מסתבר ששם יש מצבי סיכון לא נעימים, צריך להיזהר באמת. בנוגע לשחיינו, מנהגנו שלא מברכים שחיינו בימי הספירה, כן? אז כפי שאנחנו סיפרנו כבר כמה פעמים, אנחנו היינו נוהגים תמיד שחוץ מל"ג בעומר אין שחיינו. וכל שנה הייתה הבעיה של כל מי שקנו כל מיני בגדים חדשים שצריכים לברך עליהם שחיינו, אבל לא הספיקו לחדש אותם בימי הפסח, ונזכרים בימי הספירה ושואלים מה לעשות. אבל כאשר היה התחידות הידועה של הרבה, שאם רבי מרדכי אליהו זכרו לברכה, אז הרבה התבטא תוך כדי השיחה איתו שמנהגנו שאנחנו לא מברכים שחיינו בימי הספירה חוץ מל"ג בעומר ובשבתות. הרווחנו מהיחידס הזאת את הפריבילגיה הנפלאה הזאת שבשבת אפשר לעשות שחיינו. אז בעצם כבר אין בעיה, כל בגד חדש שקנינו ולא הספקנו לחדש אותו, לחכות בסבלנות עד שבת, בשבת אפשר לחדש, בשבת אפשר לברך על פירות חדשים. אני סיפרתי פה פעם בשיעור שהילדים שלי גם כן זוכרים את החגיגה שבליל ל"ג בעומר כשחוזרים מעד לוקר יש על השולחן הפרסיקים וענבים ושסק, כל מיני פירות שמתחדשים פירות הקיץ, אבל אנחנו לא יכולים עדיין לעשות שריינו כי עד ל"ג בעומר אסור, אבל בליל ל"ג בעומר אחרי עד לוקר על השולחן כל מיני פירות שעושים מהבערים, עושים שחיונו, על עבד תיח, וזה מה שרק אפשר, כי זהו זה, אחרי כן אנחנו שוב נעולים עד שבועס. אבל עכשיו, כפי שאמרנו, כפי שיש לנו את האפשרות בשבתות, לברך שחיינו, אז ירד הלחץ קצת, הברומטר של הלחץ ירד קצת. אז כפי שאמרנו, בשבתות בל"ג בעומר מותר, וכשיש מצווה מזדמנת, זה שאומרים שלא מברכים שחיינו זה שאנחנו לא יוצרים מצבי שחיינו לאכול פירות חדשים, ללבוש בגד חדש, אבל כשנוצר מצב שמחייב שחיינו, למשל מי שעושה פדיון הבן, כן, צריך לברך שחיינו, או מי שנוהגים גם בברית, אנחנו לא נוהגים, אבל זה מנהג ארץ ישראל ומנהג ספרד שמברכים גם בברית מילה ומברכים שחיינו, או כל מיני מצבים מהסוג הזה, אז בפירוש כמובן שהם מברכים.
איסור חג?
לא,
איסור חג?
אמרתי כבר מקודם, שלפני משמע מהיום יום שבאיסור חג עדיין אפשר.
הכל, חתונות, הכל, כל מותר באיסור חג.
חתונות? לא שמעתי מעולם. בסדר. חתונות לא שמעתי. גם בשחיינו בטח שלושה לסמוך, כי ביום יום זה נמצא למחרת לשולחן. עכשיו בנוגע לשחיינו על בגד חדש, אז בגד שהוא לא מבחים עליו שחיינו, כיוון שהוא לא בגד חשוב, מותר לחדש. כיוון שכפי שכתוב בשכונו אחר תרבה, בסימה בפרק 11-12, לא זוכר איזה פרק לדבר על שחיינו, אז הוא אומר ששחיינו על בגד חדש זה תלוי. אז אדם פשוט שבשבילו בגדים מסוימים נחשבים לשמחה, וזה דברים שלא ביום יום, זה פעם במשך זמן שרק עושים וקונים בגד כזה, אז בברך שחיינו. אדם עשיר שבשבילו מחליף חליפה כל שלושה ימים, אז כמובן שלא מברך שחיינו. על בגדים תחתונים, גם לאדם עני שבשבילו זה אירוע גדול, גם כן לא מברך שחיינו, אומר אל תראה ככה מנהג. מה שחשבתי, מה בנוגע לנעליים? לכאורה, אם אנחנו אומרים שכשלא מברכים שחיינו מותר לחדש, אז מותר לחדש נעליים, נכון? הנעליים מברכים שחיינו לא מברכים? לא מברכים. כתוב בפרש בשולחן ערוך שלא מברכים. אז אגב, שתדעו לכם, היום חרשתי קצת את הנושא, מסתבר שמגדולי הפוסקים שסבורים שהנעליים של פעם, כפי שמתוארים בשולחנו, חתיכת סוליה עם איזשהו חבל שקשור עליו, אבל אומר, נעליים אופנתיות, הנעליים זה לא היום, זה נחשב פעם ללבוש פושט, מה שקוראים, לבוש זול, זה לא לבוש ששווה בשביל זה לשחיינו. אבל כיום שהנעליים הפכו לאחד מהפריטים החשובים בלבוש, כמה שעולה זוג נעליים אפשר לקנות שתי סורטוקים. נעליים זה דבר חשוב, ובוחרים נעליים דווקא כאלה ולא כאלה, ויש אופנה, ועכשיו צריך להיות שפיץ, ועכשיו צריך להיות חתור. קיצור, נעליים, שהוא מדבר על נשים, אבל גם גברים כבר הפכו להיות, שסטוצרה גנצה, אי אפשר לזלזל. כי זה הטעם, כתוב הטעם בטייסס, המקום בטייסס, שתי מקומות, ואחר בראשונים ואחרים, היום חרשתי קצת את הנושא, מפורש כתוב שזאת הסיבה שלא מברכים שחיינו על נעליים, בגלל שזה נחשב לבגד זול, בגד חסר חשיבות. אבל פוסקי זמננו שדנו בנושא, אז כמה מהם, יוסף וזוהי סברוכו, ויש עוד פוסקים שכותבים ש... הרב עובדיה כותב שכן, צריך לברך שחיינו. אם מדובר על נעליים יפות, חשובות לברך שחיינו. אז בפשוט לא, לפועל לא ראינו שברכו שחיינו, פשוט זמן הרבך אומר, הוא לא אומר, לא ראיתי נימוק למה. הוא אומר שהמנהג הפשוט הוא שלא מברכים שחיינו על נעליים, ולא קשר עד כמה הם. כתוב בשורן אורך של נעליים וברכים, נעליים וברכים, נעליים מחוץ לתמונה. anyway, הכל פנים בלקט יוישר, שזה תלמיד התרומה סדשן. ובעצם מאיפה המקור למנהג שלנו? אני זוכר שאחד מחשובי הרבנים פה, שהוא כבר לא בחיים, אבל באמת היהודי שהיה משכמו ומעלה, אגב הוא גם היה מתפלל בסידור תפילת השם, למרות שהוא לא היה חסיד, כיוון ששאלתי אותו פעם, רב אחד בית הכנסת הגדולים פה של הליטאים, שלגשת לעומת אתה צריך להיות בן תרא דווקא, שאם אתה הולך לעבוד שעתיים ביום אתה כבר לא ראוי להתפלל לעומת. קיצור, אז פעם שאלתי אותו, תגיד לי רב פלויני, מדוע אתה? אז הוא אמר לי שבתור ילדים הם היו, היה אז ישיב הסרב בשער החסד, אז הוא היה אותו ילד בישיב הסרב וקיבל מתנה, הוא זכה בפרס, הוא היה למד טוב, קיבל פרס את הסידור הזה והתרגל להתפלל בסידור הזה, וזהו, זה נשאר איתו עד אחרית ימיו. הפועל עם הרב החשוב הזה יצא לבדל החיים, הגענו באותה שכונה, אז הרבה דיברתי איתו בלימוד. אז הוא פעם אומר לי, תשמע, זה שבחבד לא אומרים שחיינו בימי הספירה, זה פשוט כנראה טעות, זה השתרבב להם מדיני שלושת השבועות. זה דרייב אוכל בשלושת השבועות, בימי בין המצרים, כתוב לכם שחיינו, ושומע התחלף להם ויצא להם ככה. כן, אז סיפרתי פעם שמשגח הפרוטיס, אז באותה תקופה חיברתי את הספר חולמו את כנחתו, ואז הסתכלתי עם כל מיני ראשונים שמדברים על מועדי השנה, לראות כל מיני חידושי דינים וכו', כמובן, אז יצא לי לקרוא את הספר לקט יוישר. לקט יוישר זה תלמיד של התרומס הדשן, והרב פעם דיבר בהתוועדות על הספר הזה, ורבה אמר שהוא מתנהג כמו חוסי, נכון? אתה שמעת את זה? אתה לא יודע. כן, הרב אמר שהוא מתאר כל מיני דברים מהרב שלו, שאין להם שום משמעות הלכתית, רק כמו שחוסי אומר, שהרב מחר כפיים, הרב הסגר, שכל מיני דברים, הוא מספר כל מיני חידונים שאתו מסדה של יוסי אותם בלילות חנוכה אחרי הדלקת נרות, כל מיני דברים מאוד מעניינים, אבל זה מלא הלכות ומנהגים שאחד מספרי המנהגים הכי מבוססים שאין לנו במקום אחר. אז עכשיו הוא כותב שמנהג אסטרח ומנהג צורפת ומנהג כל מיני מדינות שלא מבחים שחיונו במאה הספירה, ומנהג שמדינות אלו ואלו ואלו שכן מבחים, כלומר אף אחד לא טעה ואף אחד לא התבלבל משלושת השבועות, זה מנהג לפני 500 שנה, לפני 450, לפני 500 שנה, כשהתרומס הדשן היה חי, שאז באותה תקופה כבר היו מדינות שלמות שדאגו שלא מבחים שחיונו במאה הספירה. אז בלקט יוישר הזה כתוב שם ככה, גם מנעל אין מחדשים בימים אלו. מעניין, לא ידענו מה אודם בי, אבל כך הוא כותב. אז בפשטוס, כפי שאמרנו, כשיש לנו את השבת, שבא להסתבך עם החוק, בוא נלבש אותם בשבת וזהו. עכשיו בנגע לקנות בגדים חדשים, נראה שמותר, כמה שמנהגנו בפועל שאנחנו לא מברכים שחיונו בשעת הקנייה, אנחנו מברכים שחיונו בלבישה. כך כתוב, כך פוסקים נושא כלי השולחן ערוך, וגם אדמו"ר הזקן בלוח ברכת הדיינים פוסק ככה. הבעיה היא שבסדר ברכת הדיינים הוא פוסק לברך בשעת הקנייה. ידוע שהסדר ברכת הדיינים הוא מאוחר ללוח, קודם היה לוח וכן היה סדר. אבל כמובן שכיוון דבר פורבק במינג וכו', למעשה בפועל לא ראינו ולא שמענו שברכו כשקונים איזשהו משהו, מברכים רק כאשר אנחנו לובשים את הבגד, ולכן כן, גם כן אם הזמן השחיינו הוא בשעת הכניעה ולא בזמן הלבישה, אז כל ההוראות שאומרים לנו שבימים שספק על השחיינו ביום השני של ראש השונה ללבוש בגד חדש, אז ללבוש קנית אותו בערב ראש השונה, אז כבר עשית השחיון, ומה עכשיו אתה פתאום אומר הוויה עם משהו שמלמייס, אפילו אצלנו מנהג חב"ד ופועל מברכים כמו שכתוב בלוח רק בשעת הלבישה, ולכן אפשר לקנות בגדים חדשים גם עם הספירה לכאורה, על פי זה תקנה אותם, אבל אל תחדש אותם, תחדש אותם בשבת תחת לכאורה במקרה במקום הצורך, בטח לא סתם ככה נגד זה חופשי. עכשיו אדם שרואה בפעם הראשונה את התינוק שנולד לו, כתוב בשולחן ערוך שאם מישהו יש לו אדם שמאוד קרוב אליו, יש לו שמחת הלב אמיתית, זה תלוי, צריך שיהיה לו שמחת הלב, אם לא אז ברכה לבטלה, ורואה את החבר שהוא לא ראה יותר מ-30 יום ומעלה, אז צריך לברך שחיינו כשראה אותו, כפי שכולנו נהגנו כשהיינו מגיעים לרבה, רואים את הרבה לראשונה מברכים שחיינו בכל בשם מלכוס, כן? הרבה גם בנאומן אם יש מישהו שמרים את קולו באופן שהרבה שומע, כן? שסיפרתי כבר פעם פה שהייתי אבו מאיר שכהני בעוד לחיים ארוכים, אז הוא הרבה אחרי מנחה שיונים כמונים ויונים לזמן הזה, והרבה נאומן יפה גדול. אז וכתוב גם כן שאדם שנולד לתינוק וראה אותו בפעם בשנה ושחיינו, יש בן זכר, בן נקבה, נקשר לכל הפרטים, וכך באמת בקרוב שנזכה לראות את המלך המשיח, אז כפי שהרבה ביקש שהרבנים יארגנו כמה ברכות יברכו, כמה ברכות היה? חמש? כמה היה? חמש ברכות, אחד הברכות היה שחיינו כשנראה את המשיח, אז בקרוב ממש בגודל ידעה נראות על ברך שחיינו. טוב, עכשיו עוד דבר אחד קטן, שאלות ששואלים, אם מותר לצבוע את הבית, לסייר, לעשות טפטים, שיפוצים, אין שום בעיה, כל הדברים הללו מותרים בימי הספירה, בנוגע לעבור דירה נחלקו הפוסקים. אבל הרב כותב ביגסקוי יש חלק י' עמוד תפחד, שאם כבר התחילו בעברת הדירה על ידי שהכניסו לשם חפצים חשובים ששווה בשביל הדירה, לא הכנסת שם איזשהו משקפיים או משהו, הכנסת שם חפצים רב ושווים, איזשהו מחשב או מה, איזשהו משהו ששווה בשבילו שמירה של בית, אז כאילו שהבית כבר התחלת לגור שם, אם הכניסו חפצים חשובים לפני כן, אז אין שום בעיה לעבור גם בימי הספירה, אבל לכתחילה, חוץ מל"ג בעומר, או מראש חודש סיוון ואילך, כדאי להשתדל לדחות. כשסיפרתי פעם שכמדומני ברור שהרב הורה ככה, כשמשכן נשיאי ישראל הסתיימה בנייתו בימי הספירה, הרב אמר לשעזר שיחכה עם הכניסה לשם עד ערב חג השבועות. בדיתא גבריל הוא מביא בספרי מנהגים הראשונים, בראשונים, ראשוני גרמניה, בדרך כלל מנהגי פרנקפורט, מנהגי חולו וחולו, אבל ספרי מנהגים ראשונים כתוב שם על טקטית הלשון, מנהג טוב שלא לחנך מאחר הפסח, לחנק לחנוכת הבית בבית חדש מאחר הפסח עד עצרת. אז היו מנהגים כאלה פעם, אבל לפעמים זה תלוי בהפסד ברוב, אנשים ש ושלמים שכר הדירה הגדול, והנה עכשיו יכולים כבר לעבור לדירה החדשה, אבל זה בימי הספירה, זאת אומרת לגור שם עוד חודש וחצי, זה עוד חודשיים שכירות דירה של 4,000-5,000 שקל ואולי גם יותר. שאלה שבשבילה זה ממש שאלת פרנסה כפשוט. אז בעיקרון זה לא כתוב בשולחן ערוך ולא בנוסק לשולחן ערוך לישר, זה גם כן יש נקודה לעניות דעתי הנקודה החשובה פה, שזה העניין של משנה מור כמשנה מעשה. לעבור דירה כתוב בכלל בספרי השמירה, שספרי שמדברים על השמירה סגו ונפש, שלעבור דירה לחפש ימי מזל, למשל כתוב שלא לעבור בימי שני ורביעי, לעבור דווקא בערב שבת, כל מיני מחפשים ימי מזל, כי משנה מקום משנה מזל, כפי שהרבא כותב במכתבים לאנשים שמודיעים לרבא שנכנסו לדירה חדשה, הנה ירוצן במענה על הדואר וכולו, הנה ירוצן שמסבורך שמשנה מקום משנה מזל לטבע ולברוך בגלל שסמרוכנס. אז מחפשים ימי מזל יותר מאשר ימי הספיר, שכדיברנו כבר מקודם שזה ימים שקצת מידה שרח מהם צריכה קצת עידוד. לגבוהים בערך שבוטה ספירת העומר. הנה למד
מה שאתם אומרים שצריך להחמיר, כאילו לא לקנות נעליים, כאילו לבוש את הנעליים רק בשבת, או לא לקנות בגדים אלא בשעת הצורך. הרי אנחנו, אם אנחנו נוהגים לברך את השחיינו בשבת, או על מנהלים אנחנו לא נברך שחיין בגלל שיש ספק, יש מחלוקת, אז מה הסיבה להחמיר? בגלל שבכל מקרה אנחנו לא נברך שחיין, לא בזמן הזה ולא בזמן שאנחנו נברך
שחיין, כיוון שבזמן הלקט יוישו בטח שלא בכל שחיין. כל השאלה היא בזמננו מנהליים האופלטיות, בזמן הלקט חמש ולא, ואף בכן כותב הלקט יוישר שהוא זה שכותב שמנהגינו שלא מברכים שחיין מהספירה, שלא מחדשים נעליים, כנראה שיש לה שמחה יותר העניין של שחיינו לא שחיינו מאשר שמחת הלב, יש לי בגד חדש, יש לי נעליים חדשות, כנראה זה מי שמנסה להבין אותו, כי זה לא זה, להבין. אנחנו שם רואים את היסוד הזה שיש עניין של דברים שיוצרים אצלך את השמחה של הלב, אז אם גם הקנייה לא על קופונים. אנחנו עוברים עכשיו לדיני ספירת העומר. זמנה של ספירת העומר לכתחילה בתחילת הלילה, זה נמשך עד עלות השחר, אבל ראו זה, אחרי עלות השחר כבר אי אפשר לברך על הספירה. מה בנוגע לנשים? בנוגע לנשים, אז בקבולה כתוב שנשים לא, אבל למעשה הנשים נוהגות להדר לספירת העומר, למרות שמן הדין הן פטורות, כמו בכל מצוות עשה של זמן גרמה. וכדאי לדעת שמכיוון שנפסק שמתחילת הזמן שראוי לספירה, כל עוד לא ספרו ספירת העומר לא עושים מלאכה, כותב אדמו"ר הזקן שייתכן שנשים שאינם סופרות אסורות בזה הלילה עד עלות השחר. כן? אז לכן בוודאי כדאי שאנשים תספור לספירה טובה כדי שתוכלו לעשות מלאכות, ובפרט כדי לדעת שחשוב לידע את הנשים שהן חושבות שבסידור זה מופיע כהמשך לתפילת ערבית, אז אם הן לא מתפללות מהערב, או בגלל שאין להן זמן, או בגלל שהן נוהגות שלא מתפללות מהערב, כי נשים פטורות בעצם מתפילת ערבית, אז הן מקשרות בזה, וזה לא קשור. מי שמתפלל מהערב, אז אומרים לו תדיר ושנו תדיר תדיר קודם, אז קודם מהערב, אחר כך ספירה. אבל אישה שלא מתפלל מהערב יכולה לעמוד תוך כדי שבמטבח בין דבר אחד לשני, להגיד בורך אתה לספירה סוימה, היום, כך וכך ימים, זהו. לצאת ידי חובה ולספור, לצאת מכל הספקות והשאלות. עכשיו, מי שלא ספר בלילה, עבר כל הלילה ולא ספר, במשך היום כאשר הוא נזכר בזה, הוא סופר בלי ברכה, וזה מאפשר לו להמשיך ולספור בשאר הימים בברכה. יתרה מכך, גם אם עבר כל היום הוא נזכר רק בין השמוסה של תחילת הלילה הבאה, כל היום הוא שכח, מגיע בין השמוסה אחרי מנחה, כבר הייתה השקיעה אבל עדיין לא צאת הכוכבים, נזכר אוי לספרתי את מול בלילה ספירה סוימר, אז הוא יגיד אז את הספירה בלי ברכה ויוכל בלילה של אחריו כבר להמשיך בלי ברכה. יש מחלוקת בפוסקים אם אפשר או לא, למעשה אפשר להקל, ויש מי שמחמירים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו לגמרי. עכשיו, אדם ששכח לגמרי מלספור יום אחד, נפסק בשולחן ערוך ובשכונו אחד מהזקן, שמכאן ואילך הוא סופר בלי ברכה, ולא משנה מהי סיבת השכחה, אם זה ברונס או ברצון או בשגג במזיד. הסיבה היא, לא בגלל שאתה לא בסדר, זה בגלל שיש ספק שאלה האם כל ימי הספירה הם מצווה אחת שמורכבת מ-49 ימים, או שכל יום ויום מצווה מצווה עצמה. היום יום אחד לא אומר קיימתי מצווה של ספירת עומר, למחרת יש מצווה נוספת לספור היום שני, כן הלאה וכן הלאה. אז לפי הדעה שכל יום מצווה בפני עצמה, החסרת יום אחד, זה לא קשור ליום השני. אם אחד בימי החנוכה שכח להדליק בלילה השלישי נרות חנוכה, לא מדליק בלילה הרביעי, כל לילה זה מצווה בפני עצמה, כך גם ימי הספירה. אבל אם זה מצווה אחת גלובל של ממתת ימים, אם שלפת מתוכו יום אחד, זה כבר לא ממתת ימים, וזה לא המצווה. המצווה הזאת צריכה להיות מורכבת מ-49 ימי ספירה. ומכיוון שאין הכרעה בעניין הזה, ולכן נפסק כפי שנפסק, שאם אתה במשך היום, למרות שאתה כבר לא יכול לספול בברכה, אבל במשך היום הזה, ואפילו בין השמשות, אתה אמרת את הספירה של היום, אז אתה יכול להמשיך אחר כך בברכה. אבל אם אתה כבר פספסת את כל היום, נכנס רק בלילה, כשאתה הולך לצפוס ועושות, אוי, אוי, פול בלילה, גם שכחתי, הייתי פה, הייתי שבית הסוג, אשתי הייתה בחדר לידה, לא יכול, מצטערים, אתה כבר לא יכול לספור בברכה. אבל מה, כתוב שגם מי שלא יכול כבר לספור בברכה, ישתדל. שמישהו יוציא אותו, זה ספק, אחרי הכל, הוא לא יכול לברך, בגלל שספק ברכות, כן, הוא לא יכול לברך. אבל אם הוא יכול לבקש ממישהו שעדיין סופר בברכה, שתוציא אותי בברכה, הוא עונה עומד ומיד סופר, זה הדרך הטובה ביותר. אבל אם זאת אשתו הצדיקה, שהיא עדיין סופרת בברכה, והוא השלמה הזה ששכח והפסיד, אז זה לא עובד, כיוון שאישה פטורה הרי. היא מתנדבת שסופרת למרות שהיא פטורה, זה מצווה שהזמן גרמה, והוא מהמחויבים. אז כמובן שאישה לא יכולה להוציא אותה, יתרה מכך, כתוב שאישה גם לא יכולה להוציא את הבן של את הילד שהוא אחרי גיל חינוך, שהוא אמנם לא חייב מן הדין, אבל הוא חייב מדין חינוך, והיא אפילו מדין חינוך לא חייבת, היא לגמרי מנוטרלת בכל העניין.
אז יש עניין שהיא תשמע? והילד גם
זה? עניינים אפשר תמיד לעשות, צריך לדעת מה צריך לעשות. האדם מסופק אם הוא ספר אתמול, או שמסופק אם ספרתי נכון, ופתאום הוא רואה שהיום אומרים לה שם 10 ימים לעומר, אז אני אגיד מה לי שאתמול ספרתי 8, או אתמול ספרתי 10, אבל הוא לא בטוח שהוא לא ספר נכון, אבל הוא ספק, או שהוא ספק בכלל עם הספר, או שאולי התפלל מים ביחידס הדבוס והתפלל מים רגיל, והוא לא זוכר אם בכלל הוא אמר ספירה, אבל הוא לא זוכר גם שלא. ואותו דבר, אם יש לו ספקות עם השפה כראוי, אז הוא, אם הוא נזכר במשך היום, אז הוא יספור בלי ברכה, וגם אם הוא לא עשה ככה, הוא יכול להמשיך למחרת לספור בברכה. אגב, יש פוסקים שסבורים שגם מי שאדמו"ר הזקן לא פוסק ככה, אבל משום מה מסופר בשם פסרון לבלר, שגם ודאי שכח ממשיכים לספור בשער לנות וברכה, הרב מונצ'ה מביא את זה, זכרונו לברכה, באוהל סמינור החב"ד, הוא מעיר שזה ספק גדול אם בקרב אנש סמכו על זה, בפרט שהרב חזר כמה פעמים על ההלכה של כל האלה מצווה בפני, במצב כזה סופרים בלי ברכה. ידוע שכמה מצדיק הפועל, מה שקוראים, נהגו ככה, דברי חיים מצאנס ועוד כמה מתלמיד הבעל שם טוב, שנהגו הלכה למעשה, שאם שהפסידו לילה אז המשיכו לצפור בברכה. אבל אדמו"ר הזקן מפירוש לא סבור ככה. עכשיו, דברים שחייבים בספירה, צריך לדעת שאכן מחצי שעה לפני השקיעה אסור להתחיל סעודה או מזונות כשיעור כביעור סעודה, פירות כיוצא בזה מותר, אבל דברים כאלה אסור. וכאותו דבר להתחיל מלאכה כבדה שדורשת במשך זמן ועבודה, לתקן ארונות ואינסטלציה וכיוצא בזה, דברים רציניים אסור להתחיל בחצי שעה לפני זמן הספירה, כבר לפני השקיעה. אדם שהתחיל כבר לאכול, אז תלוי, אם הוא התחיל לאכול לפני השקיעה, גם אם הוא בשגגה התחיל לאכול בתוך החצי שעה הזאת, גם עבודה לא שם לב, פתאום התחיל כבר לאכול, וזה כבר נמצא תוך חצי שעה לפני השקיעה, כן? הוא לא היה אמור להתחיל לאכול, הוא לא חייב להפסיק, אבל אם הוא התחיל אחרי השקיעה, הוא צריך מיד כשהוא נזכר לעצור את הסעודה, ויש לך ברירה, תספור ספירת העומר ותמשיך לאכול. אבל אתה לא יכול להמשיך בסעודה, אתה יכול להמשיך לאכול את הבשר ואת הדגים, אבל לא את הלחם, אתה לא יכול לאכול יותר, כל עוד אתה לא סופר. האם שומר מועיל או לא? אז אנחנו יודעים שדעת אדמו"ר הזקן, ששומר מועיל רק על דבר מצווה, ולא מועיל על אכילה ושתייה ושינה. כן? דעת אדמו"ר הזקן, בקונטסך, בתחילת הלכות פסח, בדיני בדיקת חמץ. אדם שספר ללא ברכה, גם יוצא בדיעבד. ברכה זה מצווה יהודית. כל מצווה שאדם מקיים, הוא קיים את המצווה, הוא קיים את המצווה. הברכה לא מעכבת את המצווה. לכן, כשמתחיל, מגיע זמן הספירה, צריך להיזהר לומר את הספירה של היום הזה, שאם אתה תגיד שהיום 10 ימים לעומר, והיום זה באמת ככה, ברגע שאמרת את המילים הללו, למרות שלא התכוונת לצאת ידי חובה, אז זהו, מה שקוראים בעברית התקנית של היום, הלך עליך. הפסדת, אתה כבר היום בלילה לא יכול לספור בברכה, כי כבר קיימת את המצווה, אתה יכול לשמוע ממישהו אחר לצאת ידי חובה, אבל אתה כבר לא יכול לברך אותה. צריך לזהר. אז לכן אם מישהו שואל אותך כמה הספירה היום, אז אל תגיד לו היום כך וכך, אם כבר שמגיע כבר זמן הספירה ואתה תגיד ככה, אז אתה בעצם מסתבך בבעיה שלא תוכל לספור אחריכם בלילה בברכה. ומעניין, אדמו"ר הזקן כותב בשולחן ערוך שלו שכבר מפלג המנחה יזהרו בזה, למרות שזמן הספירה מתחיל מהלילה, מהשקיעה, אבל הוא אומר להיזהר בזה כבר מפלג המנחה ואילך, שמישהו שואל אותך כמה הלילה צריך לספור, אל תגיד לו היום כך וכך. בדיעבד שכן אמרת לו, אז אם לא הזכרת את המילה היום, רק אמרת לו 10 ימים, 11 יום, לא, אפילו אמרת לעומר, חג עושה יום לעומר, לא משנה. אם לא אמרת את המילה היום, עדיין אתה יכול לספור בלילה בברכה. לכתחיל אמרת בזקן לא להגיד לו גם ככה, להגיד לו אתמול היה כך וכך, שהוא יבין מזה שהיום זה הספירה היא כך וכך. אבל אם כן אמרת לו קודם לא אמרת את המילה היום, אז לא יצאת עדיין לידי חובה, אתה יכול להמשיך לספור בברכה. עכשיו רבה מעניין שרבים מהפוסקים לא מובא באדמו הזה, כן, לכאורה, בוא נראה אם זה מובא באדמו הזה, כן, לא, לא, בזה אנחנו נסתפק עוד מעט. סבורים שאם אדם סופר הוא לא אומר את הימים, רק בראשי תיבות, כן? אומר היום יג ימים לא אומר, כן? אומר בראשי תיבות, גם, גם, גם כן יצא בדיעבד, ולכן צריך לזהר בליל ל"ג בעומר, כל עוד לא ספרנו, לא להגיד היום ל"ג בעומר, כי ברגע שאמרת היום ל"ג בעומר, לפי הדעות הללו, יצאת כבר ידי חובה. לפי הפוסקים הללו, אם שכחת ואמרת היום ל"ג בעומר, ילדים, היום ל"ג בעומר, נצא להדלקות, למדורות, סטופ, אמרת היום ל"ג בעומר, הסתבכת. עכשיו השאלה מה דעת אדמו"ר הזקן, בסולחן ערוך אדמו"ר הזקן בסעיף זין הוא אומר ככה, אם ספר באותיות א' ב' שאמר היום יום א' או יום ב' או ג' ימים, כן? אז אדמו"ר הזקן שיצא ידי חובה וכו'. עכשיו השאלה מה דעת אדמו"ר הזקן אם אומר רק את ה... לא, האם, מה התכוון אדמו"ר הזקן? שאומר אותיות או גם בראשי תיבות? האם הוא התכוון שאם אמר היום למד ג' לעומר, זה נקרא לספור באותיות, כן? אמרת את האותיות, היום למד ג', היום י' ג', היום ת' ו', זה הוא מתכוון לומר שיצאת בדיעבד ואתה כבר לא יכול לספור בברכה הלילה. אבל אם אתה לא אמרת היום למד ג', היום לג או יג או ת' וכעצו בזה, כמו שאתה בטו בשבט, אומר היום טו בעומר, אז אולי לא. אז זה אני מסופק, אין לי בזה הכרעה מה מתכוון אדמו"ר הזקן. הלשון שם, אם שפה באותיות א' ב' סיב ז', אם שפה באותיות א' ב' שמה היום יום א' או יום ב' או ג' ימים, הוא לא ממשיך הלאה. השאלה מה היא כשמתחיל בי' ג' וי' א', איך...
ולכאורה בגלל שככה עולם סופרים, אז כאילו עולם גם כן סופרים תאריכים, טו, יאט, כאילו ככה, זה דרך אנשים, זה לא הולך לפי דרך שאיך שאנשים סופרים. למה א' זה נחשב ספירה? התורה ככה קובעת, ככה אנשים סופרים.
למד ג' זה 32 ו-3. לג זה סלנג כזה שנוצר, קיצור כזה, וזה לא...
אתה מסופר א', ב', זה יד או זה ספירה ממש?
א', זה ספירה, כאילו, אמרת א', במקום אחד אמרת א'. יש ספרות ויש אותיות, כן? אז כמו שאדם כותב הערות למשל, אני כותב את מספרי סעיפים, כן? י' ג' י' ד' ת' ו', זה מספר סעיף, כן? זה לא ת' ו'. זה מספר סעיף 15, ויש שכותבים 13, 14, 15, כן? זה צורת ספירה, י' ב', י' ג', י' ד', זה צורת ספירה, במקום ספרות באותיות. יג, טו, לג, זה סלנג כזה שנוצא מקיצור. זה מסתבר, מה אתה אומר? אתה מתחוכם? נראה בפשטס שנכרואה שם, זה כן לא מחמירה עד כדי.
אם הוא כתב בלי להגיד.
כן, בכתיבה כתוב שלה בספירת עומר למעשה נפסק שלא יוצאים בכתיבה, גם בברכת התורה אדמו"ר הזקן אומר ספק אם כתיבה נחשבת גם כן ללימוד, אבל בספירה זה צריך להגיד את הברכה, לבטא את המילים, ככה שבכתיבה זה לא נחשב. מה?
הולך על ידי את ל"ג בעומר, אז ל"ג בעומר, לסתם אנשים לא דתיים שאומרים מה היום ל"ג בעומר, הוא יודע מה זה למד ג'
אבל מי שכן
זה לא
נכון, אבל אם אדם יגיד כמו תשעה ביום למד ג' טוב, אז אתה אומר שלדעתך זה לא, אבל בכל זאת יש פוסקים שסבורים שבכלל אפשר לספור בראשי תיבות, אבל שאלה מה אדמו"ר הזקן סבור, אנחנו נסכים שאדמו"ר הזקן לא סבור ככה, וגם אם אמרנו היום ל"ג בעומר ונמשיך לספור בברכה.
אותו יום הוא טעה ואמר, יש עניין להגיד בלי ברכה או בכלל לא צריך להגיד?
מה?
זאת אומרת, הוא אמר למישהו, הוא אמר לחבר שלו, שזה יום זה כך וכך, אז יש עניין שיגיד בלי ברכה ואין ככה?
אנחנו לא יודעים עניינים, אנחנו פה בשיעור הלכה, עניינים, למה לא? תגיד, כל הלילה אתה יכול לספור 70 פעם גם כן.
יש עניין להגיד בלי ברכה?
לא יודע אם יש עניין, לא יודע. אולי כל פעם שומרים את הספירה, מקיימים איזה עניין. גם אם ספרת כדת וכדין, תגיד עוד פעם. יש אנשים שנוהגים שביום אומרים תמיד את הספירה, אתה מכיר את זה? אצלנו בסעד, בבית הכנסת, עומדים באמצע, מכריזים, היום יש לה אישור סייב, יש עניינים להגיד, זה מצווה, אתה לא חייב עכשיו.
טוב שמה
יהיה ספק,
בספר,
כן, בסדר. עכשיו, לכתחילה, או עכשיו, מה הדין אם החבר שואל אותך? את הספירה נכונה. בוא נגיד שהיום בלילה זה 10 ימים לעומר, כן? בא החבר היום בלילה לפני מאה שואל אותך, תגיד לי, היום 10 ימים לעומר? ואתה אומר לו, כן. אז הוא אמר ואתה אישרת. כתוב בפורד שולחן ארוך ששניהם לא יצאו בכך ידי חובה, כי הוא אמר בלשון שאלה, והוא רק אישר לו, מברכים, כשסופרים אחר כך מברכים בברכה בלי שום בעיות. לכתחילה צריך לספור ולברך בעמידה, ואפילו לא להישען באופן שאם הדבר שנשענים עליו ינטל מתחתיו, אז האדם ייפול. כי סמיכה כזאת, הישענות כזאת, שאתה משין את הכובד שלך על משהו, באופן שאם ינטל הדבר, אתה תיפול, זה נקרא סמיכה שאינה נחשבת כעמידה. היא גם לא נחשבת כישיבה. מוגן אברום כותב בסימקוף ממה לספקות מבייס, שאם יש כאלה שחושבים, אני צריך עכשיו לשבת. למשל, בלחסנני בישיבה. אז אני אין לי שם לו את השבת, אני אשען על משהו, וזה כאילו התיישבתי. התשובה היא לא, כשצריך לשבת ההישענות לא נחשבת לא כישיבה ולא עמידה. הכל פונים, אגב, מספירת עומר לימדים לגבי כל שעה ברכות המצוות שצריכים בעמידה, בהלכות ציצית, מתחיל אדמו"ר הזקן שצריכים לברך בעמידה, ואיפה לומדים את זה? מאחל חרמש בקמה, אל תקרי בקמה אלא בקומה, ושמשם לימדים את כל הדינים הללו שקיים בעמידה את המצווה ואת הברכה. הכל, כן, זה תלוי, אבל איזה סוג מצווה, מצווה שמקיימים בישיבה, מברכים בישיבה, נכון? זוכרים? זוכרים עדיין מלפני שבועיים, מה היה? בירכנו על אכילה סמצה בישיבה, נכון? וגם על אכילה סמור, איזה בירכס המצווה עוצר בעמידה. אז כתוב שהמצוות שמקיימים בישיבה, מברכים גם בישיבה. אבל זה לא השיעור שלנו היום, נמשיך הלאה. ואחרי שאמרנו שצריכים לברך בעמידה, גם לוודא את הספירה המדויקת לפני הברכה, לא אחרי הברכה, להתחיל לשאול אי-או. כיוון שלכתחילה אין להפסיק אפילו בשתיקה בין הברכה לספירה. כן? זה כלל, אתה דיברנו על זה בלכות, בדיקת חמץ, בכל כמה וכמה הלכות. תמיד ההלכה היא שבין הברכה לקיום המצווה, להשתדל לא להפסיק אפילו בשתיקה, אם כן מדובר בהפסקים שהם לצורך המצווה, כן? כל שכן לא להפסיק בין הברכה לספירה בדיבור, גם לא לענות אמן על ברכה, שאני אומר, אני אמרתי, הספירה סוי מר, מעדים מישהו אומר, עכשיו הספירה סוי מר, אז בא לי לענות אומן לפני שאני מתחיל לספור, לא, אל תענה אומן, לא להפסיק אפילו לענות אומן על ברכת חברו. בדיעבד, אם אנחנו דיברנו משהו שזה לא מעניין הספירה, אז צריך באמת לחזור ולברך, אבל אם דיברנו מעניין הספירה לפני קיום המצווה, עדיין לא צריך לעזוב, ומסתבר שלענות אמן על ברכת חברו נחשב מעניין הספיר בפשטוס, כן? בשעת הברכה ובשעת הספירה לא לעשות שום מלאכה, אפילו מלאכה קלה, זה עדים בכל הברכות שמברכים. אדם חשב על יום אחרי, אבל המעשה ברך את הספירה הנכונה, מה שקובע זה המעשה ולא המחשבה, ככה שזה בסדר גמור, יצאת לידי חובה. אם אדם טעה, טעה במניין הראוי, אבל תוך כדי דיבור תיקן את עצמו. יכול לתקן את עצמו. אמרת היום, 11 יום, נזכרת, לא, לא, יום 10 ימים, אז מיד, אם תוך כדי דיבור, שזה פרק זמן קצר ביותר, שאפשר להגיד את המילים, שלום עליך רבי, אבל הספקת בשביל מיד להגיד את הספירה הנכונה, יצאת ידי חובה, אבל אם כבר חלף עבר הזמן הזה, אז כבר לא יכול, כן? והשאלה היא, מה האדם הזה צריך לעשות? בוא נתן לעצמנו תמונת מצב, בוא אוכל ספירה סוימה, היום תשע יומים לא אימר, ועבר כתוך כדי דיבור ונזכר, אוי, אם זה 10 ימים, האם הוא צריך עכשיו לחזור ולספור, או שצריך עוד פעם לברך? כי הברכה לכאורה היא תופפה לו, כן? הוא בירך על משהו ולא קיים את המצווה. עכשיו כשהוא רוצה לספר את הספירה הנכונה, האם הוא צריך עכשיו עוד הפעם להגיד בורך שם כבוד מחוס אלו אלום בועד, ועוד פעם לברך ולקיים את המצווה, או שלא, או שמספיק? אז זה מאוד מעניין, לא נכנסתי למה ומדוע, אבל תראו במשנה ברורה בספקות למד בייס, על פי דברי האחרונים שהוא מעתיק שמה, אומר שצריך גם לחזור ולברך. אבל תראו את לשון אדמור הזה בסיף חוף א', תקריא את זה שם, תקריא בכל, לא, או שתבין את השולחן אור, סיף חוף א'. מעניין למה, אבל כך כותב אדמור הזה, כן. אם היה עומד ביום ד' ובירך על דעת לספור ד', אבל טעה בדיבורו, בשפה ה', hey, צריך לחזור ולספור ד', כמי שיצא שקל מפיו, היום יום ד', הוא סיפר ה' hey, בפיו. אף שבמחשבתו ד' ומזיקה כלום, מצוות ספירה היא בפה. מכל מקום אין צריך לחזור ולברך קודם שחוזר לספור ד'. ולא רק שבמחשבה הוא היה ככה, הוא בסוגריים, את מאוד כן שם לב שמישהו יכול אולי להבין, שהוא הולך בהמשך לזה, שבמחשבה הוא ואפילו אם טעה בתחילה בדעתו שהסבור שהיום יום ה' ובירך על דעת לספור ה' ולאחר שסיפר נזכה שהיום יום ד' אף ופכן אינו צריך לעזור ולברך כפי שיוצא בברכה שבירך כבר אם לא יפסיק בינתיים בדברים אחרים, כן? אבל הספירה של אי לכאורה כן יש הפסק, הפסקת בדברים, לא אמרת היום יום ד' היום יום ה' יום ד' אמרת ספירה לא נכונה, אז יכולה הפסקת כן בדיבורים, ואני אומר הרי שאתה לא צריך לעזור ברך, כל עוד שלא הפסקת דברים. אומר אדמו"ר הזקן, כן, אבל הספירה הראשונה אינה חשובה הפסק, ושנתעסק בדבר שבירך עליו, אלא שלא עלה בידו כעוגן, זה נקרא התעסקות בענייני הספירה. לא יצא לך טוב, אבל התעסקת בספירה, אתה אומר. מה כתוב פה במפורש? שלא צריך לעזור ולברך. שאלה בא מנוגע לדברים אחרים, אדם בירך לתקוע, שמע כל שויפו, טוב, שם כתוב פרש, אפשר לתקוע בכמה שעות ביום, ואני מברך על איזשהו מצווה מסוימת, ובסוף הוא לא מקיים את המצווה, עד מתי? עד מתי זה עובד, הברכה הזאת?
אבל פה לא כתוב כמה זמן, תוך כדי דיבור, לא כתוב...
לא, להפך, להפך, אם זה תוך כדי דיבור לא צריך. אם חוזר לספור תוך כדי דיבור לא צריך להגיד כלום, מיד אומר ד' ימים למה וכלום.
אז אם זה לא תוך כדי דיבור,
נכון, זה לא תוך כדי דיבור, לכן הוא צריך לחזור ולספור, אבל לא צריך לחזור ולברך. שאלה עד מוסי, אולי סביר להניח, כן, הקפולים זה מה שאתה פוסק, צריך לדעת שמשנה ברורה פוסק אחרת. אז אם אנחנו שומעים מישהו שפוסק אומר שברך כתוב מפורש בלחר, אז לא לעשות מחור ולהגיד אז מה אתה מלבל במוח. יש, משנה ברורה מביא פוסקים, לא מדעת עצמו, מביא שם במרמקים יש כמה פוסקים, אפשר לבדוק את זה משנה ברורה כפי שאמרתי לכם בספקות למד בייס, על פי דעת אחרונים הוא כותב את זה שצריך גם לחזור ולברך. עכשיו אני הסתפקתי ואני אמרתי זה כבר כמה פעמים בשנים קודמות, אבל זה מעניין שטוב, מה העניין של תוך כדי דיבור, האם תוך כדי דיבור זה אוברייט או זה אינסרט? מה זה תוך כדי דיבור? זה מוחק? זה מוחק את מה שאתה עשית, אמרת משהו תוך כדי דיבור אתה אומר אחרת, כלומר, אז מה זה? זה רק מדור תיקונים, אז זה אולי גם מדור קלקולים? אם אמרתי את הספירה הנכונה, ותוך כדי דיבור אמרתי ספירה לא נכונה, מה הדין? האם תוך כדי דיבור מוחק את הדיבור, כן? כמו שאני אומר, של 200 זוז לפלויני ולפלויני, אם תוך כדי דיבור חזר, בוא נותנים את זה לפלויני הוא ולא לפלויני הזה, אין לו שום משמעות לכסף הזה. תוך כדי דיבור זה חזרה, חרטה, חרטה, זה אין יותר. או שלא, זה רק תיקונים, זה לא ביטולים, זה רק תיקונים אפשר לעשות תרגיל. וזה היה נוגע שאלה למייסה לפני כמה שנים, אני אספר לו סיפור שהמייסה שויו למחרת לגבוימר, שמישהו ספר בצורה כזאת, שספר את הספירה הנכונה, היום ארבעה ושלושים יום, בתוך כדי דיבור אמר חמיר שהוא בשלושים. ואחר כן אף שבשאלו עשור, האם הוא ספר או שלא ספר. אז כן, אז יצאתי לדבר, דיברתי כמה מתגדולי התמדחכום שבדור בעניין הזה, אבל אחר זמן אז לקחתי את העניין בעצמי ורשמתי לעצמי ככה, רצאתי דברים מעניינים בעניין. אז מוגן אברום בסוף סימן רשטס הוא מדבר מי שאמרו לברך מל בשרומים, ואמר מל בשרומים ותוך כדי דיבור הוא תיקן במרכאות לפוקח עברים, כן? אז הוא כותב שיצא ידי מל בשרומים, כן, כך הוא אומר, מסתכלים מחסשק לשם, זה הפשט מגן אברום בפרימיגודים. מה רואים פה? הוא צריך לברך מל בשרומים, כן? והוא אמר מל בשרומים ותוך כדי דיבור הוא תיקן הפוקח עברים. אז אם הפוקח עברים מבטל את המל בשרומים, אז הוא לא יצא לחובת מל בשרומים, ופה כתב שכן יוצא. פרימיגודים שם כותב שאדם כיוון לברך זוי כפופים, והוא סיים זוי כפופים מטיר אסורים, כן? הוא יצא את זוי כפופים. ומשתברור בסים מבור סוף סיכות נחוב מביא את זה, וכך גם נצא תלמד מהפסק של שלמסר מנהר ברוך בספר מינחה שלהם ובתשור שלו בחלק בי סימן ד', מישהו מסופק יש לו איזשהו משקה אדם דם כזה שהופך אותו לתוס, הוא לא יודע אם זה יין או זה משקה, הוא לא מצליח להגיע למסקנה או שזה יין או שזשהו משקה אחר שדומה ליין. אז הוא אומר ככה, שלכאורה אפשר שיברך שעה כהן, ותוך כדי דיבור יאמר הגפן. לא להיכנס עכשיו להיבטים ההלכתיים, איך זה עובד בברכת סננים. לכאורה, מה הוא יביא? שתוך כדי דיבור, אם בוא יפרה הגפן תוך כדי דיבור, מבטל את השעה כהן, אז אם הברכה היא שעה כהן, אז לא הרווחת כלום. אז גם מוכח כמו שאמרנו, שתוך הדיב הוא לא מקלקל, רק מתקן. כן? אחרי כן ראיתי, אחרי שנים ששוב עסקתי בנושא, ראיתי שמפורש בשכונור סימן נונטס, בסיפת וכתוב ככה. אם טעה ואמר יוצר אור, הוא בורא חושך, אשר בדברו מעריב ערבים. הוא התחיל בצורה כזאת משונה, התחיל יוצר בורא חושך, ואחרי כן הוא התבלבל ואמר, אשר בדברו מעבר עובים. אז אם הוא סיים יוצר המורס, כמו שפתר ביוצר אור יצא, אף הפי שהפסיק במעבר עובים. מה זה מה שהפסיק? מה, זה לא מה שהפסיק, תעשה חילוק, בתוך כדי דיבור, אז הוא ביטל את היוצר אור, אז כאילו פתר במעבר עובים, מסיים יוצר המורס, לא יצא לחובה. מכל המקומות הללו נראה ברור, שבעצם החזור תוך כדי דיבור זה רק לתקן וזה לא לעשות בעיות אחרות. עכשיו מה קורה משאדם מסופק במדיה, במספר הנכון ואין לו את מי לשאול? בזמננו זה מאוד נדיר, מה תוציא את הטלפון מהכיס, טיק טק טק טק, אתה מגיע לכל דלת קאץ או סטייבל תוך דקה. אם מישהו, כולם ישנים פה בבית, אז בקצה השני של העולם אחר כך עכשיו יתעוררו. אז, אבל יכול לקרות, אדם ניצא, שכח את הרחמנה לצד, את הטלפון הוא בטח לא שכח, אבל את המתן הוא שכח. ותקוע בטיול במדבר יהודה, והוא לא יודע כמה זה עלה לי לספור, ואין לו את מי לשאול. אבל הוא יודע שעכשיו לא יום ראשון לא אומר, ולא יום חמישי ולא שישי. הספק שלא נע בין היום העשירי ליום ה-14. כן? אז כתוב שהוא לא יספור בברכה, כי אפשר לברך על הספק, אבל שיגיד את כל יגיד, ברך אתה אלוקי, ברך אתה מלך העולם, זה עושה בלי שם מלכוס, ויגיד, היום יוים, והיום יוים, תגיד את כל היום יוים שנכללים בתוך הסופק, וזה ירוויח שיוכל בלילות הבאים לספור בברכה, כי סוף כסוף הוא אמר את הספירה הנכונה גם כן בעניין. עכשיו, צריך לדעת, יודעה מאוד חשובה, שאדם שלא יודע, לא מבין את השפה, הוא לא יוצא ידי חובה. צריך לשלם, שתעסקים מבעלי תשובה, מכל מיני חוגים שונים, מקורבים שלא יודעים עברית, ורוצים דווקא להגיד בתוך הסידור, והם לא יודעים מה זה היום, איך עוד ועשו יום, שהם שלוי ששובו סלוימה, ואומרים איזשהו לחש נגד יבלות, זה לא עובד. צריך לדעת מה אומרים, צריך לדעת, צריך להבין את הספירה, צריך לספור בלשון שמבינים, מי שלא מבין. עכשיו, כששומעים את הספירה עם אדם אחר, שומע כהנה, כן? יש כלל, שומע כהנה. אני לא מתכוון, אבל עכשיו לצאת ידי חובת ספירה. אני בדיוק יושב פה ולומד בבית הכנסת, פה בין מישהו וסופר. אתה בעצם השמיעה יוצא למרות שלא התכוונת לפי הדעות שסבורות שמצוות אינן צריכות כוונה. רבנן, ראית, וכנסה לכל הריחות בת מור הזקן בעניין הזה. הקופן אחר כותב על מור הזקן ככה, שאם שומעים מישהו שסופר, צריך לכוון שאני רוצה במפורש לא לצאת. שאם אני לא מכוון כך, לא מספיק שיחשוב שאני לא מתכוון לצאת. לא, אני לא מתכוון לצאת. מישהו שאל אותך, אתה מתכוון או לא? שומע הכל, זה לא טוב למה אתה רוצה, לא רוצה. אי אפשר להכריע, אתה אומר שאני מתכוון שלא לצאת, זה כבר, אתה מתנגש בזה, אתה מתכוון לא לצאת, זה אי אפשר להכריח אותך. אבל זה שאתה לא מתכוון לצאת, ידעתי שאתה לא מתכוון, אבל אני אומר שאתה לא צריך להתכוון, מי צריך אין עציר הסכוונה? מה פה שאין עציר הסכוונה? שאתה לא צריך להתכוון, נו בזה מה אתה אומר שאתה לא מתכוון? אני יודע שאתה לא מתכוון, ואף על פי כן אתה יוצא ידי חובה, למרות שאתה לא מתכוון. אבל כשאתה מתכוון שלא לצאת, מה?
למה זה שם מגילה? שם כתוב
לפעמים
שצריכים שיהיה
אנזינים
לצאת
מגילה. מה זה קשור? כתחילה בטח שצריך ככה. מדברים עכשיו. כתחילה לא סומכים על זה, כתחילה אנחנו חוששים שמצסקצקס כמובן, אבל כדי לברך, אתה רוצה לברך עכשיו, אתה נמצא בסופק ברוכה, כי אם אנחנו סבורים שמצס אין את זה סכמון, אז יצאת לי לחובה, נכון? אתה שואל מה לעשות, בטח אתה צריך לכוון לצאת, אם אתה רוצה לצאת, אבל כשקרה לך שהלבישו עליך את העניין, ואתה שואל יצאת לי לחובה או לא, ייתכן שלא, אבל גם ייתכן שכן, וזה כבר מספיק, כדי שאתה לא תוכל לברך הלילה. ילד קטן שהגדיל בימי הספירה, יש את השאלה הידועה, אבל הוא לא יחסים לספור אפילו יום אחד, הוא ספר יום יום, אבל כמובן שעד לבר מצווה, זה מצד חינוך, זה לא מצוות ספירת העומר. עכשיו, הוא נהיה בר מצווה ביום ה-30 של ספירת העומר. מהיום הוא מתחיל עכשיו לספור. אבל דיברנו שיש לנו בעיה עם המצב הזה, נכון? אם אדם לא ספר עד ליום ה-30 לא יכול להתחיל לספור בברכה ביום ה-30. נשאלת השאלה, האם הספירה הזאת שספר עד היום נחשבת לו או שלא, כיוון שלא. ועל דרך זה יש בפוסקים עבד של השטח וכייץ בזה, והרי בחוקר מה היה הדין כשמשיח יבוא. אם אנחנו בעזרת השם נזכה ששף תוך כדי השיעור משיח מגיע, פיסון יובוי אודון אלי חולה כפי שכתוב בפסוק, ואנחנו עד היום ספרנו רק מדרבנן, כי אין לנו היום קורבן עומר. אם אין את הקורבן, כן, ספרת לכם עד הביחד מסוים התנופו, כן, צריך שיהיה, אבל אם אין לך את כל העניינים של הקורבנות ובסמיד השנקה היום, אז הספירה רק מדרבנן. ברגע שמשיח מגיע ובאים לבסמיד השנקו אימוי, אז זה מתחיל להיות דאורייסה. כלומר שעד עכשיו לא ספרנו, דאורייסה זה לא הספירה. האם נוכל להמשיך לספור בברכה? מה יעדית? כן? אז הרב תמיד אומר משיח יבוא, כי יתרץ כל הקושי, תתרץ גם את זה, אבל פה יש לרב זה הסבר ארוך ועמוק, ובכל העניין של הספירה, מה הפירוש של הספירה, איך זה הופך את היום לספור וכולו וכולו, והרי מגיע למסקנה שבעצם אפשר יהיה להמשיך ולספור בברכה, יהיה רוצה שנזכה לזה נער ממש בגול לדידם ומלכנו בראשנו.